עכשיו ב-103 FM. הראל סגל.
בוקר טוב, מאזינות מאזינים, אתם על 103 FM, 104.5 FM, ואיתי באולפן יריב אופנהיים.
אהלן, מה
קורה? עוד מעט נריב, עוד מעט נריב, מחכה, חכה, אתה מתכונן?
אני כבר מכל השבוע, אני מתודלק, מה זאת אומרת?
מתודלק, מתודלק, כן, תראית מה זה, רק רבין בא, יום רבין בא, נשכחו מפרס. זה לא יומן, זה עוד פעם כאילו...
אני לא חושב ששכחו מפרס. אני חשבתי שבשמאל יוציאו עכשיו סיסמה לעצרת, אם תהיה, זוכרים את רבין, שוכחים את פרס.
אוהבים את פרס, כן.
זה לדעתי הטרנד עכשיו.
עורך ומפיק אסף נבוא אחראית על השידור, אבישג ליאסף שוסטר, אחראי על השידור ברדיו צפון, אמג'ד בדר, ואנחנו ממריאים לתוכנית שלנו, יהיה לנו תוכנית מעניינת, אנחנו מדבר עוד מעט עם חבר הכנסת איתמר בן גביר, ועם עורך דין אילן בומבך, אילן בומבך זה על תביעות דיבה של מתים, המתים טובים מן הקבר, עורך דין אביחי חייצ'בי.
אני רק שואל איך הם משלמים לעורך דין המתים האלה שהם טובים דיבה.
יש את הכלב הזה של השאול, קוראים לו קרברוס, ואתה כדי לעבור אתה צריך לשים מטבע, אתה לא יודע, זה ברור, זה מהיוונים, אתה לא מכיר את המיתולוגיה, באמת, יריב.
אני אשקיע את זמני בללמוד תאים.
העיזבון ישלם, עיזבונו, טוב, חוץ מזה, יש שם, אתה יודע, מרכז פרס השלום, יכולים להעמיד איזה, כאילו צריך לפחד, כי אני שידרתי על זה משהו.
אני חושב שתביעה דיבה לא, אתה לא מגיש את זה מרכז פרס לשלום, מי שמגיש את זה זה מי שספג את התביעה, השאלה אם אדם מת, יש לו יכולת להגיש תביעה, או לומר בכלל.
אנחנו כבר כמה ימים מבקשים את התייחסותן של אותן, מה שקרה, בנות ליסי, כל האנשים שיעמדו מסביב וכולי, לפחות שיכחישו וכולי, תשמע, אין קול ואין עונה, אין אגב ואין ציוץ, שקט מוחלט, אבל בוא נעבור לאתמול. אתמול אני מאוד מאוד כעסתי. אז זו, אני אפילו לא מתייחס לדברים שאמר יונתן בן ארצי והמשפחה בעצרת, רק הצדיקו את הסיבה שנתניהו לא היה צריך להגיע לשם. אין שום סיבה לבן אדם לאכול השפלות במקום. אני מכיר את עשרות סרטונים של נתניהו, מתנגד להסתה כנגד רבין, כאילו דבר מוכרח ואומר את זה. אני גם לוקח את הדברים, אני לא בא ומגן על מה שהיה ערב רצח רבין והשיח וההפגנות וכולי, זה באמת היה ברמת, מה שקרה ברמת חריפות גבוהה מאוד. אלא מאי, יריב, ופה אתה חייב להסכים איתי. זה לא היה דבר שונה ממה מה שאנחנו מכירים במדינת ישראל, נגיד 14 שנה קודם לכן, 81, שנות ה-60, שנות ה-50, שנות ה-40 ושנות ה-30, בוויכוח בין ימין לשמאל לישראל, בתוך ישראל והשפה. שיהיה ברור, כן? רצח יצחק רבין, זיכרונו לברכה, היה דבר מזוויע, חמור, כמו כל פגיעה, כמו כל
זה
פגיעה.
זה שזה ברור.
רצח הוא רצח הוא רצח, זה אחד. שתיים, פגיעה בדמוקרטיה, פגיעה, התנגשות בממשלה, בזמן שבממשלה דמוקרטית, היא בוודאי פגיעה בניסיון לפגיעה בדמוקרטיה, זה נכון לישראל, זה נכון לשוודיה, שם נרצח אולף פלמה, זה נכון לארצות הברית, ששם היו מספר, גם מספר ניסיונות, וגם התנגשויות. אז אנחנו, מראש אנחנו באים ושמים את הדברים. אבל מה שאותי הטריד במיוחד, היה נאומו של ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד. בוא נשמע כמה צלילים, כן?
צאצאיו האידיאולוגיים של יגאל עמיר יושבים היום בכנסת ישראל. אילולא חוללנו את הנס של ממשלת השינוי, הם היו עכשיו שרים בממשלה. הבחירות האחרונות היו משאל עם על הדמוקרטיה. סמכותני, לאומני וקיצוני. זו החלוקה, לא ימין ושמאל. אלה שמאמינים בדמוקרטיה ואלה שנמאס להם הדמוקרטיה. אלה שרוצים לאחד את העם מול אלה שרוצים לפרק אותו.
מעבר לכשלים הלוגיים האימננטיים שבכל התבטאות של לפיד ולא בפעם הראשונה, האיש מדבר על דמוקרטיה ומחזיק שלטון יחיד במפלגתו, כולל הוצאה של אנשים שאתה יודע, שניסו לקרוא תיגר בדרישה לקיים שם בחירות. אבל זה בקטנה. גם מותר גם להגיד דברים חריפים על יריביך האידיאולוגיים. אבל כשיאיר לפיד אומר,
כן,
שמדבר, כשיאיר מצאצאיו האידיאולוגיים של יגאל עמיר יושבים היום בכנסת ישראל, עכשיו, ברור למי הוא מתכוון. הוא לא מתכוון רק לאיתמר בן גביר שנדבר פה. הוא מתכוון לבצלאל סמוטריץ' שראיתי הצביע לו, ושאולי הבן שלי הצביע, אני לא יודע, וכולי, שהוא
חייב. שמרצו באותו פתק, אתה יודע.
כן, אורית סטרוק ואחרים. ולדעתי הוא גם מתכוון בכלל לקואליציה. ומה מסוכן פה? מסוכן, אתמול הייתי יותר זוהם, עכשיו אני פחות זוהם, כי ירד לי, אני בכל זאת, אני יודע באיזה גאון מדובר, כן? אבל מה מסוכן פה? ואחר כך שמעתי גם את גדעון סער, שזה בעצם פגיעה בחופש הביטוי. כי אתה, כשאתה אומר שהמתנגדים של הם צאצאיו האידיאולוגיים של רוצח, אז הם מסוכנים. הם יכולים להיות כמו הרוצח, הם צאצאיו האידיאולוגיים, שאגב, זה נשמע קצת צאצאיו האידיאולוגיים, אתה יודע מה, למה זה מרמז, ואיזה מנגינה זה משמיע. עכשיו, מעולם, אני לא חושב מותר להתנגד לדרכו של רבין, וכמובן, לגנות מכל וכל את הרצח. ולהגיד על אנשים שמוכרים נגד הממשלה הזו, ומתנגדים לממשלה הזאת, ולאופוזיציה חזקה שעומדת מול הממשלה הזאת, שהיא צאצאי האידיאולוגים של יגאל עמיר, זה פגיעה בחופש הביטוי. ואחר כך שמעתי גם את אדון סער, שמכוון עכשיו גם סוג של ועדה על הרשתות החברתיות רגולציה. אמא לה ואבא לה, אני צועק פה. זה פגיעה, אתם צריכים כמונו לבוא ולהגיד, אל תפגעו בחופש הביטוי, אל תפגעו בחופש המחאה. שנתיים ישבתי כאן, יריב, כולל איתך. ולא אהבתי את מה שקורה, ורגע שנייה, שנייה, אני גומר את המונולוג, ואז תדבר, סליחה. אני מבטיח לתת לך בלי הפרעות. שנתיים ישבתי פה. שמענו הפגנות איומות ונוראות, אמירות קשות מאוד נגד ראש הממשלה. בוא נשמע קצת.
אתה תשמיע את אותו קטע שאתה משמיע כל פעם.
לא, אבל זה חשוב.
לא, נו, בחייך.
אבל זה חשוב.
לא, זה לא חשוב.
זה כן, לא, יריב.
זה לא חשוב, לא, כי אתה משמיע קטע שלא מייצג.
למה לא מייצג? בוא נשמע.
תכף אני אסביר לך למה.
אוקיי, בוא נשמע.
אני מכיר את הקטע הזה.
זה אחד? יש יותר מקטע אחד.
אראל סגל.
אני אשמיע לך.
אני ישבתי בסבלנות, תשמע.
כן, כן, אראל סגל
מקשיב. דרך אגב, בחלק מהדברים אנחנו חושבים אותו הדבר. אבל למה, יש לי שאלה נורא פשוטה, למה כל פעם שאני פה אתה משמיע לי את אותם חמש שניות? אם זה היה, רגע שנייה, אם זאת הייתה תופעה שכל הפגנות בלפור, שמדינת ישראל נשטפה בהם, כולם היו שרים את השיר הזה, הוא בוגד, הוא בוגד, הוא בוגד, הייתי אומר לך, תשמיע כל פעם הקלטה אחרת. העובדה שכל פגישה שלנו אתה משמיע לי את אותם חמש שניות שמצאת, אתה יודע, מצאת, באמת,
לא
השמעת לי עד היום, עוד הקלטה אחת.
יריב, תשמיע עוד הקלטה, תשמיע לי את המספר 2, אין לי בעיה.
נו, מה, את אישי הדס,
לא את אישי הדס.
עזוב, אראל.
אתה רוצה שאני אשמע לך את אליעד שרגע? אתה רוצה, תראה, אתה מתעלם. זה לא גניבת דעת. זה חוסר קשר למציאות שלך, לפחות תהיה אוגן.
אראל, דיבר.
אלוהים,
איך אני אגן אם אתה לא נותן לי לדבר? תשמע. אחד, יאיר לפיד אמר אמת לאמיתה. נתניהו קיבל החלטה שהוא מכניס את איתמר בן גביר בשביל שלא ילכו קולות לזה ולימין ובשביל שיהיה לו בלוק חוסם, זאת החלטה ערכית שקשורה בין היתר גם לרצח רבין.
יגאל עמיר הוא יורש אידיאולוגי של איתמר בן גביר, הוא יורש של יגאל עמיר?
עוד מעט נשאל אותו, אבל אני אומר, רגע, שנייה, אני אומר, איך ידעת שהוא התכוון לאיתמר בן גביר?
כי הוא אמר את זה, ואחרים אמרו את זה.
לא, בוא אני אגיד לך איך ידעת.
ואתה אמרת את זה עכשיו.
רגע, בוא אני אגיד לך איך ידעת. אתה אמרת את זה ראשון.
לא, אני לא אמרתי, אתה אמרת את זה ראשון.
לא, במונולוג שלך אמרת, אני מניח שהוא מתכוון לאיתמר בן גביר, ולא רק, וציינת עוד. איך ידעת שהוא מתכוון אליו? מכיוון שאיתמר בן גביר, למה הוא חבר כנסת היום? כי הוא ידוע בימין כגורם קיצוני שיש לו תקל, והוא זה שתלש את הסמל של רבין, עוד מנדבר איתו, הוא זה שחגג אחרי שרבין נרצח, והוא זה
שבמהלך הקריירה שלו
גם סייע לאנשים שפיצו פשעים על רקע אידיאולוגי.
שירתי חוצות של כחול לבן שקוראים לראש הממשלה לשעבר ארדואן, אמירות קשות מאוד בהפגנות, ואל תשחק לי אותה עכשיו, תראה, אתה יכול, והמאזינים שומעים, ואתה יודע מה, אתה מביך את עצמך, למה? למה, יריב?
קודם כל, אתה לא נותן לי כמעט להגיד מילה, אבל אני אגיד לך על זה, שאלת על ארדואן, לגיטימי, אני בעד חופש הביטוי, אני חושב שחופש הביטוי צריך גם להיות מטריס ומרגיז והכל, אבל יש נקודה שבה גם דמוקרטיה צריכה להגן על עצמה, וב-95 הדמוקרטיה לא הגנה על עצמה. עכשיו,
ברור, כי השבק ישן עם הישן עליו.
לא, זה בעל שלך השבק, אל תלך השבק.
אני כן הולך על השבק. אני מדבר על דורי פייני שישבה בישיבה והסתירו את הפשעים של אבישי רביב. מה אתה מדבר?
לא, כי זה לא הסיפור.
זה לא הסיפור.
בוודאי שלא.
לא הסיפור להפעיל סוכנים מדיחים בתוך הימים.
רגע, אבל תשמע. אני חושב
שערוריה. תקשיב,
אנחנו מפספסים. רגע, שנייה, אבל תן לי לסיים. אנחנו מפספסים בענק כי חלק גדול מהמאזינים שלנו הם אנשים צעירים שלא גדלו פה ב-95 ולא הכירו את האווירה. לכן אין טעם כבר לדבר רק על 95. בוא נדבר על השנים האחרונות. ובשנים האחרונות נהיה פה טרנד של שלטים שקוראים להם שמאלנים בוגדים. ואת השלטים האלה תלו בבלפור, מול האף של נתניהו, כשהוא היה ראש ממשלה, יום ולילה, יום ולילה, יום ולילה, ואלה שהדפיסו את השלטים, גם היה להם קשר לנתניהו.
אתה יודע למה הם הדפיסו את זה?
וזרקה, רגע,
אתה...
שנייה, אם הזאת... רצח רבין, אם הלקח אני... של רצח רבין נלמד על ידי כן, נתניהו, כן. הוא היה צריך להוקיע אנשים אוקיי. כמו זרקה, והוא מחבק אותם ומזמין אותם ללשכתו ומצטלם איתם. נתניהו, שהיה ראש האופוזיציה ב-95, נשאר גם היום ראש האופוזיציה שעסוק בלפלג ולהכניס כהניסטים לכנסת. טוב. זה מה שיאיר לפיד אמר, אמת לאמיתה, כנראה שהאמת מעצבנת אותך ולכן אתה מתרגז.
אנחנו שנתיים פה שמענו הצתה מטורפת נגד ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו.
שמעת
ביקורת
מאוד לא קשה, שמענו, תראה, לא הסתה, עובדה שלא נגעו בו. אין אחד שחשוד תראה, בניסיון לגעת בו.
יריב, אני עוד עומד לקום מהאולפן וזה יהיה פעם ראשונה, אני אגיד לך למה. כי אמרנו שאנחנו נותנים אחד לשני לדבר.
נו, דבר.
אתה לא נתת לי לדבר.
אוי, נו, בכך.
ואתה גם מכחיש מציאות, אתה ממש מכחיש מציאות. בשנתיים האחרות, בהפגנות בלפור, נאמרו דברים איומים ונוראים נגד ראש הממשלה. לא אדם אחד ולא שניים. היה ניסיון פריצה לבית ראש הממשלה.
אוי, באמת, גיב מי הברייק, ניסיון פריצה לבית ראש הממשלה. אם זה הנימוק שלך, אז אתה הבאת חלש מאוד. כי זה הנימוק חלש מאוד, לא היה ניסיון פריצה לבלפור.
באותה מידה שמחזרים פעם אחר פעם את אותו סרטון של איתמר בן גביר הצעיר, מחזיק בסמל של קדילק, אני רוצה לומר לך שהפעם אחר פעם ניסיון להגיע מעבר לשערים של בלפור, כולל כניסה, הם לא התביישו להודות בזה, הם אמרו נפיל את הבסטיליה, הם דיברו על לואי ה-16, על צ'אוצ'סקו, איך צ'אוצ'סקו גמר? איך הוא גמר? מה, הוא התאבד צ'אוצ'סקו? הוא מת מיטה טבעית? הוא
נרצח
על רקע רומנטי? לא,
אמרו.
לא, אני ממשיך לדבר. הם הסיתו נגד ראש הממשלה, הם קראו לו בוגד, הם טענו שהוא יוצא למבצעים כדי להציל את עצמו פוליטית. היה פה הסתה, ואני פה ישבתי באולפן, ואמרתי כמה שאני לא אוהב את הדברים האלה. זה חלק מחופש הביטוי, מהדמוקרטיה. צילמו פה, היה פה חבלי תלייה, היה פה פסלים בכיכר. היו פה גיליוטינות, ואתה בא ואומר לי, תגידו, אתה יודע מה? אתם יוצרים מצב שאני באמת, אני אומר, אני בזבז את הזמן שלי. אני בזבז את הזמן שלי בניסיון להסביר. מה אתם רוצים? שנתייאש? שלא, זה פגיעה בדמוקרטיה. ויאיר לפיד, השקרן, ואני, הנה, אני מסיר כל אחריות מרדיו 103. יאיר לפיד, אתה מוזמן לתבוע אותי. אני אומר שאתה איש שקרן. שקרן ומסוכן ומסית נגדנו, נגד חופש הביטוי שלנו. אבל אני לא מפחד, כי אני לא אסתום את הפה. גם אם יבוא עכשיו מחכו
לי
מכונית של השבק בחוץ, שם על כולם פס, שם פס גם על המילה מטומטמת ממלכתיות, שכל הכוונתה להשתיק קולות. זה פשוט בושה שאנשי שמאל אשכרה מוכנים לבעוט בחופש הביטוי בדמוקרטיה.
אראל,
פשוט אני לא מאמין. אתם שמאל כמו שאני אוטטנטי.
אף אחד לא פוגע בחופש הביטוי, אבל יש משהו אחד מאוד פשוט. שאיש הולך עם חולצה נתניהו, אני בעד נתניהו, אני אומר לך שהוא הולך בכל רחובות המדינה, והוא לא מרגיש לרגע אחד מאוים או מפוחד. ואני אומר לך שכשאני לבשתי את החולצה לך, אני הרגשתי שאני יכול לחטוף ספרי. רגע, שנייה, תן לי עכשיו לסיים. ואני יכול לחטוף נבוך.
לך, זה הסתה.
רגע, רגע. ושראש הממשלה לא מגנה ולא מונע את השיח של שמאלנים בוגדים, של מפיצי מחלות שהוא אמר על מפגיני בעבור.
המנהיגים שלך גינו את ההסתה נגדו?
שנייה, אבל תן לי שנייה לסיים. יריב הורוויץ. תן לי לסיים. אף איש של נתניהו, מפגין שתומך בו, היה נדמה לי מקרה אחד, אנשים לא אימו, לא היה אלימות. האלימות הייתה בתקופת בלפור, האלימות הייתה מימין לשמאל.
חוץ מבלש משטרה שעבר לינץ'. התרסיסי
גז היו מימין לשמאל, והעלות היו מימין לשמאל, ונתניהו יצר שיח, שבין היתר ההכנסה של בן גביר זה השיח הזה, שהשמאל הוא לא לגיטימי, שהשמאל הוא משתף פעולה עם האויב, והשיח הזה הביא לכך שאנשים הותקפו, ואנשים מפחדים להביע את דעתם.
מה זה נורא? מה זה בעצם שיטת אולינסקי, שהשמאל פה היווה? הרי אם אני אבקש לך, בוא תגיד לי מה הדברים שנתניהו אמר שהוא משסה ומפלג, אולי תביא ב-20 שנות קריירה שלוש דברים, מוצים, עומד יאיר לפיד על הבמה וקורא לאופוזיציה, ממשיכה מדיונות, אני כן.
אתה רוצה שאני אראה?
מה הוא אמר נתניהו?
אתה רוצה שאני אראה לך איך הוא דיבר על השמאל?
מה הוא דיבר על השמאל?
מה הוא דיבר על השמאל?
אני רוצה לשמוע. מה? מה הוא אמר?
אני אביא לך עוד מהדברים.
חפש.
אראל, אתה מתעמם.
אני לא מתעמם בכלל.
מי ששם,
מה הוא אמר?
בוא אני אגיד לך.
מה נתניהו אמר שמשסה ומפלג?
תן לי להגיד לך. קודם כל, מה הוא לא אמר? הוא לא יצא נגד הסיסמאות להיות שמאלנים בוגדים, והוא לא עבד על מנת שהשלטים האיומים האלה מתחת לבית שלו ירדו ברגע.
הפוליטיקאים שלכם השתתפו בהפגנות בלפור, הם שמעו את הקריאות האיומות נגד נתניהו, ואף אחד לא אמר מילה, בניגוד לנתניהו, שבהפגנות נגד אוסלו אמר פעם אחר פעם, ואני יכול לשמיר לך הקלטות,
תשמיע לי את מחר הקלטות, אבל זה המשחק הקפ...
העובדות לא מעניינות אתכם.
לא מעניין אותנו משחק.
בו בשנות ה-30, בו בשנות ה-40, ואני מחנה דפוק ופחדן שלא יוצא לחובות.
מי ששומע את השידור הזה, מי ששומע את השידור הזה, יכול לחשוב בטעות שלא רצחו את רבין, אלא רצחו את ביבי, ואתה בצד של הקורבן, ואני בצד של התוקפן.
אני אגיד לך מה, 30, 40 שנה לפני,
אתה לא מחובר. את רבין רצחו, לא את ביבי. בביבי לא נגרו. בביבי הפילו אותו בקלפי. בקלפי ארבע פעמים הפילו אותו בקלפי.
באמצעות הפרקליטות.
לא, בקלפי הפילו אותו. הוא התמודד והפסיד. ארבע פעמים הוא הפסיד.
היה יאיר לפיד עד תביעה בתיק 2000, בתיק 1000.
ארבע פעמים בקלפי הוא הפסיד. ומי שמאזין לך יכול לחשוב הפוך.
כן.
שמי שהסית הוא הקורבן, ומי שנרצח הוא התוקפן.
אתה יודע מה, מי שמאזין לי יודע? מי שמאזין לי יודע שאני נצמד לעובדות, ותמיד נצמד לעובדות.
העובדות שרצחו את רבין ולא נגעו בביבי.
אבל פתחתי בזה.
וטוב שכך, דרך אגב, שלא נגעו בביבי.
כן, אני פתחתי בזה שרבין נרצח, והסיפור הזה של התנגשות בדמוקרטיה הוא לא ייחודי לישראל. הוא כבר קרה בעולם בכמה וכמה מדינות. אנחנו יותר רגישים לו בגלל ההיסטוריה שלנו, ואנחנו עדיין רגישים, אבל איזה, האם אני באיזשהו רגע הצדקתי ולו מעשה אלימות אחד?
לא טענתי כך.
בוא נדבר עם בוא, יאללה, אנחנו כבר מצינו, אנחנו כבר בלופ. שלום לחבר הכנסת איתמר בן גביר. הלו? עכשיו הוא לא פה.
אתה רואה? חיבלנו פה את כל ה... דרך אגב, אז בוא על משהו אחד שאנחנו מסכימים. אני מתנגד לכל ועדות הצנזורה שמקימים גדעון סער ויועז הנדל. אני חושב שזה דבר
רע מאוד. הנה, רגע,
אני חושב שאנחנו מסכימים בזה.
אחרי זה נדבר על זה. חבר הכנסת איתמר בן גביר, הציונות הדתית. שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, אנחנו היינו פה בוויכוח אמוציונלי, עכשיו אני אנסה להירגע, ואני נשום עמוק, ואני רוצה לשמוע אותך, וגם יריב רוצה לשמוע אותך. קודם כל, יש לי שאלה, אתמול, בין היתר, יאיר לפיד התכוון אליך, צאצא, אתה צאצא אידיאולוגי של יגאל עמיר?
טוב, האמת היא שכששמעתי את יאיר לפיד, בהתחלה חשבתי שהוא מדבר על ואלי טאה, או על איימן עודה, שתומכים ברצח של חיילי צה"ל. אחרי שהבנתי שהוא מדבר עלינו, שוב, השמאל לא למד שום דבר, כולל יריב אופנהיימר, שנמצא איתך באולפן, מספר על הסמל, אבל במקרה שוכח לספר, אגב, בכל הקטעים האלה של הסמל, שוכחים לספר שהייתה שם עוד שאלה נוספת, שמשום מה צנזרו אותה, וכששואל אותי אותו כתב, תגיד לי, מה תעשה אם תגיע לרבין? כי אמרתי, הגענו לסמל, אפשר להגיע לרבין? אמרתי, שימו לב, אני אצעק עליו. אני אצעק עליו, אבל זה לא איתים, זה לא מתאים לאג'נדה.
רגע, רגע, בוא נסדר את זה, שנייה, אני מנסה להבין. בעצם, הסרטון, המראיין הוא חזי מחלב כמדומני,
נכון,
הוא
נכון.
שואל אותך, אגב, קודם כל על המעשה הזה, אתה היום מצר? אתה מצטער?
כן,
מצטער?
כן, אני היום לא הייתי חוזר על המעשה הזה, בוא.
לא הייתי חוזר או אתה מצטער עליו דרך אגב? לא זה כל כך חשוב לי. אבל אתה מקפיד להגיד לא הייתי עושה. לא, אבל זאת שאלה. אתה מצטער על זה?
אני לא אתחיל לשחק לך גינה לי, גינה לי.
אני שואל אם אתה מצטער על זה.
אני לא הייתי עושה דבר כזה.
לבדתי זה אבירה.
אתה מבין? אתה מבין מזה שכשבן אדם
אומר... אבל עזוב, יש לי שאלה יותר טובה.
אבל אני לא רוצה להתנצל בפניך מסיבה אחת, כי אתה זה שצריך להתנצל בפניי, ולא רק בפניי, אתה יודע מה? בפני יצחק רבין עצמו. אתם הופכים את היום השכרה שלו לקשס הפוליטי, לקרקס פוליטי, להסית נגד יותר מחצי ממדינת ישראל. אתם משסעים ואתם פוגעים בחברה הישראלית, במקום לבוא ולהגיד כולנו נגד רצח, ואתה יודע מצוין שאני נגד רצח, אז אתם מה שעושים זה להגיע
אז רגע, איתמר, איתמר, אני רוצה לשאול עובדתית, עזוב, רגע
איתמר,
איתמר, בוא שאלה עובדתית, אני עשיתי שורי בית והלכתי לבית אריאל, ראיתי את הכתבה בידיעות אחרונות שבה ראו שאתה לוקח את הסמל והתראיינת שם
ואמרת, רגע, שנייה אתה מכיר את החלטת בית משפט בנושא?
רגע, שנייה, תן לי להתחיל לך
אתה מכיר את החלטת בית משפט בנושא?
איתמר, אני נותן לא,
איתמר, אתה תענה, אתה תקבל
אתה מצוטט, אתה מצוטט כך על התקיפה של הרכב של פואד, אמרת לדברי איתמר בן גביר, הדיווחים בתקשורת על תקיפת פואד היו מוגזמים, ככה אמרת. ציטוט, אם השר היה יוצא מהמכונית שלו, אז באמת היינו מטפלים בו בדרכים שתנועת כך יודעת לטפל בבוגדים. והיינו גורמים לו לא להגיע להצבעה. האם תבעת דיבה את הציטוט הזה, או שאתה עומד מאחוריו, או שאתה אומר, אמרתי ואני היום מתחרט עליו.
לא,
הנה
לא,
ציטוט,
יש,
מי שרוצה את זה יראה את זה בטוויטר שלי.
יש בעיה קטנה בהצגת הדברים, בוא נתחיל מההתחלה. אמרת, אתה לקחת את הסמל, אתה אמרת רגע שעשית שיעורי בית, למה אתה לא מזכיר את החלטת בית משפט, שמספרת שלא אני לקחתי את הסמל?
אבל אני שאלתי אותך, כי לא שאלתי אותך
להתחמק, אני לא אתן לך להתחמק. למה אתה לא מזכיר את איש מפלגת העבודה, היה אז היום פעיל שלנו, משה בן זיקרי, שאבא שלו היה איש מפלגת העבודה, שהלך למשטרה והודה שהוא תלש את הסמל, ולמה אתה לא מזכיר ששימון פרס...
אבל לא שאלתי אותך לסמל, שאלתי אותך לדברים אל פואד. אבל בוא, יש לי עוד שאלה. יש לי עוד שאלה.
רגע, לא, אני מיד יענה, אבל אני רק מראה כמה שיעורי בית שלך הם לא רציניים. אתה מבין, אתה מספר שעשית שיעורי בית, אתה לא מספר שאיש מפלגת העבודה הוא זה שלקח את הסמל, ובסופו של דבר, שמעון פרס סגר לו את התיק. עכשיו לשאלתך.
כן, הציטוט הזה?
כן, אני לא חושב שהציטוט הוא מדויק, הרגלם של עיתונאים, אבל אני כן לא אתחמק ולא אגלגל עיניים. אמרתי אז דברים שאני היום לא חוזר עליהם, ונכון, אני לא חושב כמותם. הייתי אז נער על גבול 18-17, משהו כזה. חשבתי, וזה אגב, אני עדיין חושב שהסכמי אוסלו הם הסכמים מומללים. חשבתי, ואני עדיין חושב שמי שנתן נשק למחבלים, לאלפי מחבלים, זה אסון נוראי, אבל אני אומר לך בצורה הכי פשוטה. יש דברים היום שממש, ממש, ממש לא הייתי חוזר עליהם. הבעיה שלכם, כן, הרי אם הייתי איש חמאס, שאומר, שרצח יהודים, אבל אומר מי? חזרתי בתשובה, אתם הייתם מחבקים אותו, ואתם הייתם קופצים עליו.
אגב, מי יותר לגיטימי, איתמר בן גביר או אחמד טיבי, יריב?
אבל אני יהודי, אבל אני יהודי, אני לא
אבל אחמד טיבי היה עוזר של ערפאת.
ברור שאחמד טיבי, אז מה אם הוא היה עוזר של ערפאת?
אז מה אם הוא היה עוזר של ערפאת? אז איתמר בן גביר,
נתניהו נפגש עם ערפאת וחיבק אותו, ואמר מצאתי חבר חדש.
נתניהו, נתניהו, לא, 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 יש הבדל, יריב, אתה יודע, דמגוגיה לא עובדת עליי. אני אסביר לך למה. כי נתניהו נפגש עם ערפאת בעקבות הסכמי אוסלו, שהוא לא יכל לחזור בהם. והוא גם היה, ואני חושב שעד היום הוא מצטער על האמירות האלה וכולי, אבל הוא היה צריך להרוויח זמן, והאמת, הרוויח זמן יפה למדינת ישראל. אחמד טיבי עבד עם ערפאת, היה היועץ שלו.
גם ביבי.
היה קר... לא, ביבי לא עבד.
מה זה?
אז אני שואל אותך. אני עונה לך. אני אומר לך, אני מעדיף את איתמר בן גביר, למרות שיש בינינו חלוקי דעות. בואו, בן העם שלי, הוא רוצה בטובת מדינת היהודים. הוא רוצה שמדינת היהודים תתקיים. האם אחמד טיבי רוצה שמדינת היהודים תתקיים?
אחמד טיבי רוצה שמדינת ישראל תתקיים.
לא, מדינת ישראל כמדינה יהודית.
רגע, לא מדי, תשתה משפט. אבל הוא רואה את מדינת ישראל שונה ממך, וזה זכותו, וזה לגיטימי, והוא מייצג ציבור. איתמר, אתה היית ביוזמה?
אני לא שמעתי תשובה על השאלה.
אני לא שמעתי תשובה על השאלה.
אני
שואל,
אני שואל אותך, איתמר, מה לגבי יגאל עמיר? אתה בזמנו היית כן מעורב ותמכת בלשחרר אותו, נכון? בכך שהוא לא יופלה לרע.
ולמה הציטוט הוא עוד פעם כרגלך לא מדויק?
רגע, אני שואל.
לא, אז בוא תביא את הציטוט המדויק. אני אמרתי, לא, תביא את הציטוט המדויק. אני אמרתי, אני יודע שכל הרוצחים כנסו לכלא ולא יצאו משם בחיים, אבל אם משחררים את ברגותי ואם משחררים מוצחי תינוקות יהודים, שישחררו גם את יגאל עמיר. למה אתם תמיד מסלפים? למה תמיד
אגב, גם אני אמרתי את זה בהקשר, הנה אני אספר לך, אני כתרגע, הנה אני אעזור לך איתמר.
מי שרוצה לראות את יגאל עמיר מחוץ לכלא, הוא צעצע אידיאולוגי שלו.
זה עיוות של לוגיקה, כי מה היה, מה הוא כתב וגם אני כתבתי בזמן עסקת שליט, כתבתי הרי לצורך העניין, הרי אתם אומרים שכל מחיר, שנייה, תקשיב איתמר, אמרתי, כתבתי במעריב, אתה יכול לראות, אמרתי, אם אתם אומרים שכל מחיר שווה לשחרור של גלעד שליט, כולל הפגיעה בחוזה בין המדינה לאזרחיה, המדינה אמורה להפעיל כוח אלים, או לעצור אנשים שפגעו באזרחים, כדי שאנחנו לא נעשה את זה, כי אני מתנגד שאנשים ייקחו את החוק לידיים. אז אמרתי, האם אותם אנשים, גם אני כתבתי, האם אותם אנשים שמוכנים לשחרר רוצחים עם דם יהודי על הידיים, דם של ילדים יהודים על הידיים, לא של, לא לא של יריב פוליטי, של ילדים שבאמת לא חטאו, לא חשבו אפילו על פוליטיקה, אז הייתם מסכימים לשחרר את גלעד, את יגאל עמיר? ואותו דבר עשה איתה, איתה אמר לא תומך ביגאל עמיר.
אתם תמיד מסלפים, וזה מה שכואב לי. במקום לבוא דווקא ביום הזה,
אנחנו מסלפים, מביא ציטוט שלך, מי שמסלף,
כן, כן, ציטוט שלי,
נשמע ממך תפות מוסר,
ציטוט שלי מכלי התקשורת שחותכים בחצי כדי לא להביא את כל האמת.
לא תבעת את ידיעות אחרונות על הציטוט הזה.
בוא, אתה רוצה שאני אתבע גם את ידיעות וגם את זה וגם טעו וגם טעו?
יש כבר התיישנות, אתה יודע.
אותך. לא, הסיפור כאן הוא סיפור אחר, יריב. סיפור שאתם, במקום לבוא ולהגיד, בואו נתאחד בדבר אחד. אני נגד רצח, אגב, גם בתקופת רבין, אני הייתי נגד רצח ואמרתי את זה.
רק חגגת את זה שהוא רצחו אותו.
בואו נתאחד, בואו נתאחד, וטעיתי, ואגב, אמרתי, אני לא בוכה ביום הזה, ואמרתי דברים בסגנון הזה, ואני אומר עוד פעם, לא כל מה שעשיתי בגיל 17, אני אומר, וואו, איזה יופי, זה מיטב האידיאולוגיה, אבל במקום לבוא ולהגיד, הנה יש לנו הזדמנות, אתה יודע מה, הנה יש לנו הזדמנות, לבוא ביום כזה, והנה איתמר בן גביר של שיפגין וצעק, שיבוא ויגיד, אני נגד רצח, ואני אומר, אני נגד רצח, ולהשתתף בהשכרה ממלכתית, ולכבד בסופו של דבר את האיש, שהיה מבחינתי שנוי במחלוקת, ועשה דברים טובים מאוד, אבל גם עשה דברים רעים מאוד, במקום זה אתם הופכים את זה לקרקס פוליטי.
תשמע, איתמר בן גביר, אתה צריך ללכת לתוכנית מהפך. באמת? נהיית הצו פיוס. צו איתמר בן גביר קורא לפיוס.
זה לא יאומן.
ממש מרגש, אני צמר מורות כלי.
אתה לא יאומן. בן אדם בא, ראו איך, אני חושב, תשמע, אנחנו כולנו מתבגרים, אנחנו כולנו חיים, תשמע, אם אתה רוצה שאני אחזיק מה, אני גם הייתי יכול לבוא היום ולדבר על אלטלנה, לדבר, רבין היה באלטלנה, ממש, הוא כתב על זה.
באלטלנה נהרגו חיילי צהל.
לא נהרגו, נרצחו, ניצולי שואה במים.
חיילי צהל נהרגו. ירו בחיילים, נהרגו חיילים ישראלים.
אנחנו מבליגים, מנחם בגין בא בשידור ואמר לא למלחמת אחים. כל פעם, אחרי סזון ואחרי דברים. עכשיו בא איתמר בן גביר. הרי הוא יכול לבוא וכאילו וזה, אתה יודע, לשחק, אתה יודע רק למשחק את המשחק ולהגיד, הוא לא בא ואמר, הוא בא ולוקח אחריות, הוא אומר, אמרתי דברים שהיום לא הייתי אומר, בעצם הוא אומר, לא הייתי צריך להגיד אותם, גם אני אמרתי בחיים שלי דברים שלא הייתי צריך להגיד, גם יאיר לפיד, שקרא לא לכבד סגר בזמן
מגפה,
יכול לדעת, מה קורה פה, אתם רוצים לסתום לנו את הפה,
איזה לסתום לכם את הפה,
הם רוצים לשנות את העמדות שלנו, הם רוצים שאנחנו נהפוך לאנשי שמאל, ומי שלא חושב כמוהם הוא גזען,
פרימיטיבי,
אנחנו בני החושך
אני רוצה להגיד קודם כל שאני באמת מתרגש שאיתמר בן גביר נגד רצח של ראש ממשלה, וואלה, איזה הישג.
כאילו אתה שומע על זה, לא יודע, אצלי. כאילו לא דיברת איתי לפני חמש שנים ואמרתי לך את זה, וכאילו לפני שמונה שנים לא דיברנו על זה ואמרתי לך את זה.
אבל אצלי, רגע, 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 אבל אצלי זה בייסיק, אני חושב שזה היה הדבר הבסיסי. אני אבל אומר, הרי אם איתמר בן גביר הוא לא נציג תנועת כך יותר, והוא עבר לימין המתון, והוא כבר לא נגד מצד הבהמות, והוא כבר, אז למה אתה לא רץ בליכוד?
תשמע, אתה לא תחלק לי ציונים.
לא, אבל אתה משחק משחק כפול. אתה משחק משחק כפול.
ואני רוצה להגיד לך דבר אחד.
ומי שפעיל בלהבה, הוא צעצה.
מה זה צעצה?
אני אומר לך, מי שפעיל בלהבה, ומי שפעיל בכך, זה אותו דבר. זה גזענות שמחוברת ללאומנות, שמחוברת ללאומנות.
אבל אתה יושב, אתה בעד ממשלה שיושבת עם האחים המוסלמים. אתה חושב שהם שונים בתחושה שלהם להתבוללות? אה, כן?
השקר הזה
אנשים הם יושבים שם עם צעי, יש שם זה לא יומן,
השקר הזה,
בוא תיפגש עם האישה, בוא תיפגש עם האישה,
גם נתניהו רצה לשבת עם מנסור עבאס ובזכות בן גביר הוא לא ישב, ואתה היית תומך בזה.
בוא תיפגש עם האישה היהודיה שראיתי שבוע שעבר אותה, שבן צי גופשטיין חילץ אותה מהכפר אחרי שהפכו אותה לשפחה. אבל בוא, הסיפור כאן זה לא זה, הסיפור זה סיפור אחר, הסיפור שאתם רוצים להשליט את העמדות שלכם, ואתם מנצלים את היום הזה לזכרו של רבין, לטקס פוליטי, לטקס מסית. כן, אתם מסיתים, יש מסיתים, אתם האלה שמסיתים נגד הימין ונגד העם ונגד אנשים, מי שלא חושב כמוכם.
הסיפור,
זה מה שאתם רוצים.
בוא נגיד לך, הסיפור הוא בגלל אנשים כמוך, יש שמאלנים שמפחדים ללכת ברחוב עם חולצה של שמאל, ויש ערבים שמפחדים ללכת ברחוב כי מחטפו מכות. בגלל אנשים כמוך ובגלל הארגונים שאתה
מאמין בהם. אני רוצה
להגיב, אני רוצה להגיב,
אני רוצה להגיב. שני מטר ממני עומד מאבטח, אתה יודע למה המאבטח הזה קיים? כי אתם, השמאל, לא אתה, כן, אני לא...
הוא תקף בצפון, אישי,
אבל השמאל הקיצוני, וכל מיני גורמים מהמגזר הערבי מאיימים על החיים שלי. מי שמסתובב בינתיים עם מאבטח זה אני. מי שחוזר בבית שלו לחברון, ונאלץ לפעמים להתמודד עם בקטבים, ועם יריות, ועם אבנים, זה אני. אז תפסיק להיות דמגוג, תפסיק עם הדמגוגיה הזאת.
מי שמגן עליך בחברון זה חיילי צה"ל, בין היתר זה יכול להיות אני. ומי שיחטוף את האבנים האלה בשביל
ואני רוצה להגיד, רגע, מותר לי להגיד ליאיר לפיד פה משהו? אני יודע שלפחות, אני לא אגיד את זה, באחד מקרובי המשפחה הקרובים שלי, חלק גדול מהאנשים במחלקה ובפלוגה הצביעו גם לבן גביר וסמוטריץ'. עכשיו, אני אומר לכם, מה, זה מה שאתה רוצה להגיד לך אלי צהל, שאם הם הצביעו לבן גביר ולסמוטריץ' ולציונות הדתית, כי הם חשבו שזה מה שנכון להצביע, אז הם תומכים ביגאל עמיר? עומד לך פה איתמר בן גביר, אדם שהיה באמת, אתה יודע, בהחלט אחד, הוא סימבול, הוא אייקון, צריך לתת לו את הקרדיט הזה, והוא אומר לך, טעיתי בהתנסחות, אז במקום לבוא להגיד מעולה, מה אתה רוצה? אתה רוצה שאני אראה לך דברים?
אתה יודע מה אני רוצה? אתה שואל אותי מה אני רוצה?
תגיד, מי שכותב, בגוש אמונים ראיתי תופעה חמורה ביותר, סרטן בגופה של הדמוקרטיה הישראלית, זה הסתה?
מישהו נרצח מגוש אמונים? תגיד לי, מישהו נסחט? מישהו נסחט?
אתה יודע כמה נרצחו
בערבים?
לא על ידי פלסטינים ערבים.
מי שטוען בשידור, לא, רגע, איתמר, אתה לא תטען בשידור שאני מעודד רצח של ישראלים.
לא, אתה לא מעודד רצח, אתה מעודד, אתה מעודד אותם להקמת מדינה
פלסטינית.
אני הייתי בה, ואני הייתי ה-61 לממשלת הריפוי שיסוי, איחוי, איך שאתם קוראים לה, נכון? אז הייתי הגיבור שלכם.
בחיים לא.
אם הייתי בא ואומר, אני נגד נתניהו, אתם הייתם מלחמים אותי.
היית מלך.
כן, הייתי מלך שלכם.
מי עמד במרכז של
האמת? בוא נגיד מה אתם רוצים.
עם כל הכבוד, מי עמד בכיכר ציון, במרכז המרפסת? ממש אחד המובילים, אתה יודע איך קראו לו? אריאל שרון. שאחר כך הפך לגיבור, למה? כי הוא עשה את ההתנתקות. אז בקיצור, אני מבקש, בלי גיל, ראינו עכשיו רק השבוע מה קורה פה מפרס וכולי, הכל פוזיציה, לפחות אני גבר, אתה יודע למה? כי אני אלחם על חופש הביטוי של אושרת קוטלר שבא לי להקים ממנה, או גיא וזה, וגם על עצמי אני אלחם. אתם לא תסתמו לנו את הפיות.
לא אתה. לא, המחנה שלי, הוא לא סותם את הפה. הוא אומר, הקמנו ממשלה שלא ממשלת גרנטר.
אני טענתי אתמול לסיוון רב מאיר פתאום בטוויטר, ואתה ראית את זה אני חושב, אגב אתה לזכותך יאמר אתה לא היית חלק מהפסטיבל הזה, מה אתם ראיינים אותו? מה אתם נותנים לו במה? למה הוא מתראה עכשיו ריבונו שלו?
אתה מרואיין הכי מרואיין בארץ, על מה אתה מדבר?
שנייה, אני צובט, כי באותו אולפן שלשום היה איימן עודה, ולפני כמה ימים היה סמי אבו שחאדה. אנשים שבאמת תומכי טרור, אגב, אני לא משווה, אני לא משווה,
הם לא תומכי טרור,
הם
נשענים
עליך שאתה מדבר עליהם,
לא, בהחלט, כי הם לא
קדושים, איימן עודה זה הסנה הקדוש,
לעומת איתמר בן גביר, כן, כי איימן עודה רוצה
לשלום,
אם איימן עודה היה מדבר על ערבים, כמו שבן גביר והחברים שלו מדברים,
שבוע טקס לזכר חיילים בכנסת, הוא יצא החוצה.
למה? מה, הוא לא יכול לכבד חיילים? מה, הוא לא חלק מהדמוקרטיה הישראלית? הילדים שלנו לא יכולים להרק כדי להגן עליו? חוצפה!
לא להאמין.
אני פשוט, אני אומר לכם, הנה אני אקריא לך. רבין, סרטן בגופה של האומה. רן כהן, היה חבר כנסת, אצלכם מרד, ישיבות הסדר מהוות איום יותר גרוע לצבא מאשר החמאס. תגיד את זה למתים שלהם. בנימין בן אליעזר, 89, ביום פקודה יוציאו המתנחלים להורג חברי כנסת. דדי צוקר, הם המתנחלים צריכים את דמה של אופרה מוזס. הם שותים עוד בהרצאה. איפה הוא שהיה עבודה? צריך להפשיל שרבולים, להוריד כפפות, ולרד ממלכתיות,
באמת שכנעת אותי. נורא מפחיד להיות ימני בישראל. נורא מפחיד. אתם באמת, תיזהר שאתה יוצא מהאולפן לרל, כי המיליציות של השמאל יפגעו בך.
כי כשאנחנו נוסעים ביהודה ושומרון, יש אנשים שמנסים לרצוח אותנו.
זה אויב חיצוני, אדוני. אויב חיצוני, לא יעבוד לך. אויב חיצוני זה אויב חיצוני. אתה מנסה לייצא...
רגע, אתה קורא לאנשים שגרים באום אל פחם אויב חיצוני?
לא, אום אל פחם.
אנשים שגרים ברעת אויב חיצוני?
איתמר, בוא...
אז למה יש שם אנשים? לא מחליט.
באום אל פחם אפשר ללכת, לא יקרה שום דבר.
אני לא מחליט. יש מקומות, יש מקומות...
נתניהו היה באום אל פחם.
ממזים אמרו לי, ממזים במשטרה אמרו לי, לכאן יש לנו בעיה להכניס כוחות לכל מיני מקומות. על מה אתה מדבר? על מה אתה מדבר? תסתובב?
תראה, אם אתה רוצה לעשות פה... אם אני אכנס לבני ברק באוטו בשבת, אז גם לי יהיה סכנת חיים. מי שבא לעשות פרובוקציה, בוודאי שיש לו.
אבל
אתה פרובוקטור.
אז אני רוצה, תראה, אנחנו הדיון הזה כבר נכנס ללופ וכולי, רק יאמר כזה דבר. השיח הפוליטי בישראל תמיד היה חריף ואלים משני הצדדים. כולנו מגנים את רצח יצחק רבין ז"ל על ידי יגאל עמיר. אממה, יש פה אחריות לכולנו בתוך השיח הזה, בתוך השימוש, וגם כן הייתי צריך להגיד, בתוך השימוש הנבזי והנלוז של השבק בסוכנים מדיחים, שזה שערוריה שאין כדוגמתה, גם אם היו עושים את זה לאנשי שמאל, שהיו מכניסי, זה בושה וחרפה, שבן אדם שהוא כאילו הסוכן שלך, הוא מדיח, הוא הכי קיצוני. אבל אנחנו מסיים, כי אומר לי פה אסף, באמת, אני מאוד מודה לך, איתמר, בזה אחת השיחות המעניינות, כן, אני מסכים, שהייתה שיחה מעניינת, ולפחות זהו, גמרנו את ה... בקול חלש, פרסמות. שלוש FM, חזרנו, ועכשיו אנחנו על אירוע אחר, חוזרים
דיברנו לה... דיברנו על רבין, עכשיו עוברים לפרס. אבל לא בדיוק לפרס.
כן, לא לפרס, אלא לטענות כלפי פרס. לא, אתה יודע, שוב, מצטברות עדויות, זה כבר לא עדות רק של קולט אביטל, שכולנו, אני מניח, מאמינים לה, בכל זאת זה, וגם אחרות. וגם יש פה שאלה בכלל, אני הסכמתי ואמרתי מלכתחילה, יש בעיה גדולה בהאשמה של אדם שלא יכול להגיב. זה מתאים לסגנון של הכנסייה הקתולית.
לפרוטוקול אמרתי לך שיש אנשים שהם פגעו, ובזמן שהם חיים אין אומץ לצאת, כן, ולכן
נכון,
יוצאים אחר.
נכון, ובמיוחד אדם כמו שמעון פרס, שבאמת, איך נאמר, מאבות המזון של המדינה הזאת. גם מי שלא מסכים, סליחה, וגם מי שלא אהב אותו, לא יכול לקחת את תפקידו ההיסטורי בתקומת עם ישראל, בוודאי הוא השליח של בן גוריון לאחד האירועים המשמעותיים ביותר שמחזקים אותנו, והמבין יבין. השאלה, מה, איך מתמודדים עם זה, ולעורך דין אילן בומבך, לשעבר יושב שופט האתיקה בלשכת עורכי הדין, הוא טוען, עכשיו בוא נשמע אותו, שבעצם אפשר לתבוע דיבה?
שלום, בוקר טוב. תראו, מה שאנחנו רואים זה שיש עיוות מאוד גדול. מצד אחד אנחנו שומעים כל הזמן תלונות נוספות שבאות לאוויר העולם אחרי שהבן אדם נפטר, במקרה הזה פרס, זה יכול להיות כל אדם אחר. ומצד שני, יש חסינות מוחלטת מכוח חוק איסור לשון הרע, זה חוק משנת 1965, כנראה הוא לא צפה את מה שאנחנו רואים בתקופה הזאת וגם תקופות קודמות. בשנים האחרונות, שאומרים שם שמצד אחד לשון הרע על אדם שפורסמה אחרי מותו, זה כמו לשון הרע על אדם חי, ככה קובע החוק. אבל מצד שני, אתה לא יכול להגיש תובנה אזרחית או קובלנה פלילית על לשון הרע. מי יכול לעשות את זה? רק היועץ המשפטי לממשלה יכול להגיש את זה, על זה כתב אישום. עכשיו אנחנו יודעים שבפועל אף פעם היועץ המשפטי לא מגיש כתב אישום, זה לא מתאים לכתב אישום. אבל אתה רואה איך שבאים ומדברים היום על אנשים שנפטרו. לא נותנים להם לישון בשקט, לא נותנים להם למות בכבוד, פתאום באים עם תלונות חדשות, עכשיו אי אפשר להזים אותם, אי אפשר לסתור אותם, מה שאני חושב צריך לעשות קודם כל, זה לתקן את החוק, קודם כל שאפשר יהיה לבוא, לתבוע לשון הרע על, על דברים כאלה שנאמרים לראשונה אחרי מותו של אדם. לא יכול להיות
ש... בובך. תביעה הרי נעשית בין בן אדם לבן אדם. אדם אחד תובע אדם אחר. מי אמור פה לתבוע? ושאלה שנייה, איך יתנהל הדיון? כי הרי העד המרכזי בפרשה לא איתנו יותר.
מצוין. אז נכון, אתה צודק, יריב, זו באמת בעיה. הבעיה הרבה יותר גדולה זה לאפשר את מה שקורה עכשיו, ולא לאפשר את תביעה בגין דבר כזה. ולשאלתך, מי שיכול לתבוע, זה קודם כל היורשים של המנוח. אנחנו יודעים שכשאדם נאסף אל אבותיו, אז יש לו כל מיני חפצים, יש לו תמונות, יש לו וואטסאפים, יש לו מסרונים שהוחלפו בין האנשים. לפעמים האנשים, הדברים האלה נמצאים בחזקתם של יורשה, ואז הם יכולים לבוא ולעלות את הדברים האלה.
כן, אבל השאלה...
למה זה עולה רק עכשיו?
בומבך, עורך דין בומבך, הרי בעצם אפשר אבל לבוא להגיד, הרי מי שתובע דיבה צריך למלות שאלון. עכשיו, יכולים לבוא אותם אנשים, ושוב, בגלל שהמנוח איננו יכול להשיב, אתה יודע, יכולים להעלות טענות מטענות שונות, שגם כן, שוב, איך אתם, אני, באותה מידה שזה מאוד מאוד בעייתי להשים אדם אחרי מותו באיזושהי עבירה, בלי שיוכל להתגנן, אותו דבר, גם להשים את המאשים, בעצם בעצם קשה לך מאוד כאילו להוכיח שהוא יגיד אמת דיברתי, בוא
תוכיח אחרת. זה נכון, אז אני בא ושואל בחקירה נגדית, יבוא יורשו של אותו מנוח, בן משפחתו הקרוב, יבוא וישאל כמובן את כל השאלות הנכונות. דבר ראשון, למה הדברים מעוללים עכשיו? זה היה מאוד בולט, למשל במקרה שאני הצגתי את משפחתו של גנדי, רחבעם זאבי המנוח, עשו עליו תחקיר מאוד קשה בעובדה, ואנשים האלה רצו להתגונן, ונוצרה בעיה מאוד גדולה בגלל הסעיף הזה. עכשיו, מה שהיה שם מדהים, שאנשים שהעלילו, חוץ מריבקה מיכאלי, שהייתה היחידה שהייתה עם פנים חשופות, כל האנשים האחרות היו בפנים מחוסות, לא יודעת מי הם, לא יכולת לבוא ולשאול אותם שאלות, בכל זאת זה פורסם בתוכנית עובדה, השחירו מאוד את שמו. עכשיו, אני לא יודע אם הדברים הם נכונים או לא נכונים, אבל ברגע שבן אדם יודע שהוא חשוף לאפשרות של תביעה, שאפשר לתבוע אותו דיבה, עצם האפשרות הזאת באה וגוזרת עליו זהירות יתרה, ואני חושב שבמקרה הזה הזהירות צריכה להיות מופלגת.
עורך דין בומבך, אנחנו בספירה חופשית, ויש גם, לא הכל צריך להתברר בבית המשפט, ואם יש טענות והמשפחה של המנוח רוצה להפריך אותם ויש להם את היכולות, אז יש להם היום כלי תקשורת, ויש הרבה כלי תקשורת ומדיה חברתית, גם בעובדה ביקשו תגובות, וגם עובדה, גם אם זה לא בית משפט, יש עליה ביקורת של כלי תקשורת אחרים וביקורת פנימית, ולכן המחשבה שצריך ללכת לבית משפט, בעיניי היא בעיקר נועדה לסתום פיות, להגיד לאנשים אל תתלוננו, כי אתם עלולים להסתבך בהליך משפטי שיקח מכם זמן, אנרגיה, כסף, ואתה יודע, אם המנוח גם לא איתנו, אז כנראה שגם האמת לא באמת אצל לו.
אני בא ושואל יריב, קודם כל, איזה ערך זה בא לשרת? מדוע עכשיו עולות כל התלונות האלה? מה זה בא לקדם? הרי לבוא ולהגיש עכשיו עבירה, כתב אישום נגד פרס, זה כבר לא יקרה. להגיש נגדו תלונה אזרחית, זה לא יקרה.
להרתיע את שמעון פרס הבא, אם הוא באמת עשה את זה, להרתיע כל היה איש בעל שררה בהמשך.
מגיע לבית משפט וצריך להישבע או להציר בשבוע ומזהירים אותו לבוא ולהגיד את האמת, זה לא כמו שלהגיד ברדיו את מה שרוצים. וכבר ראינו שהיו הרבה תיקים שבהם העלילו, ואני אומר העלילו, כי היה איזה עורך דין בשם דניאל שעשו עליו, כמה נשים באו ואמרו עליו דברים מאוד קשים, והדברים הגיעו בסופו של דבר לבית משפט עליון, והתברר שזאת הייתה עלילה שפלה ושקרית.
שירגן עורך דין אחר אגב.
אתם אבל יודעים שזה מיעוט בטל ב-60 מהמקרים האלה, אתם יודעים את זה.
לא, אני אומר, אבל יש פה שאלה. יש פה שאלה בגלל שהיא נכונה לא רק לישראל, היא בעצם מובילה, אגב, היא גם מעניינת לגבי שאלות היסטוריות, לגבי כאילו דמויות היסטוריות, אתה יודע, וכולי, מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. אם אני אכתוב היום, נגיד, על ארתור רופין, כן, שהוא אחד מזה, אחד מגדולי הגזענים בתולדות עם ישראל, איך שהוא דיבה, אז מה? אז המשפחה שלו תתבע אותי דיבה? כאילו, אני יכול, אתה מבין? איפה באמת שאלה, איפה עובר הגבול בין דיון היסטורי, דיון מורשת, לבין כאילו ברמה של אחריות פלילית, כי פה מאשימים את פרס.
לא, זה לא פלילי, זה אזרחי, אבל...
לא, למה פרס? פרס זה פלילי, מה שהיא אותו,
לא, אבל אני אומר...
תקיפה מינית, פגיעה מינית, זה אחריות פלילית. לא, ברור.
דין בומבך, מה, אני מתנגד לחלוטין, אני בכלל מתנגד לתביעות דיבה, וגילוי נאות, אתה מנהל תביעה אחת כזאת נגדי.
נכון. אבל אני מייצג מישהי נגדך, לא באופן אישי,
מה נניח ואתה רוצה שהעסק הזה יקרה, איך אתה מתקדם?
אני קודם כל לא מתכוון להיבחר לכנסת ואין לי כוונה כזאת, אבל כשהדבר הזה עולה לדיון ציבורי וכשאנחנו רואים שבאות מתלוננות וכל פעם אנחנו שומעים על אנשים שבאמת יש להם הרבה מאוד זכויות ואחרי שהם...
אתה רוצה לקדם הצעת חוק חדשה?
אני רוצה לקדם הצעת חוק.
יש לך פרטנרים בכנסת? יש חברי כנסת שירימו את הכפפה?
אני אגיד לך, רבי, אתה מכיר אותי, אנחנו אנשים מאוד עסוקים. אני בא ומביע את דעתי. יבואו חברי כנסת, ירימו את הכפפה. אני מאוד אשמח, כי אני חושב שזה עיוות מאוד גדול שקיים היום בדין. לא יכול להיות שיש סעיף 5 כזה. משנת 1965, אנחנו רואים שזה קורה לגנדי, קורה לפרס, קורה להרבה אנשים אחרים. אנחנו יודעים שבמרחק השנים גם זיכרונם של אנשים או נשים נוטה להתעמם. פתאום זוכרים דברים שהם לא בדיוק כפי שהיו. רואים דברים שלפעמים לא היו ולא נבראו. לבוא היום ולהגיד, כשהבן אדם לא יכול להשיב על זה, אני חושב שעצם העובדה שאנשים יודעים שיש אפשרות שהם יתבעו לדין, הם יצטרכו להגיד את הדברים בשבועה, יש איזה משקל...
בלעז היום ונורא. מר בובך, אתה יודע שגם כלי תקשורת שהם עושים תחקיר כזה והם נותנים עדות, הם גם רוצים עדויות תומכות.
בדיוק, הנה, אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. תחקיר שאנחנו שידרנו בערוץ 20, כשמוטי קסטל בא עם הסיפור של אותה גברת שהיא רצתה, בגלל קולט, שהיא רצתה לתמוך בקולט ורצתה לצאת עם הסיפור, אז היא אמרה לו שיש שם שלוש עדות. אמרתי לו, עד שאתה לא מדבר עם העדות ומאמת את הסיפור שלה, שהם היו שם, שהם ראו את זה וכולי, אני לא עולה. זאת אומרת, מבחינתי כעיתונה, כמערכת, חושב, נקטנו בכל הצעדים האפשריים להיזהר, אתה יודע, בתוך סיפור, ואתה הרי מבין, אילן, שכאילו ברגע שבא אליך בן אדם כזה ואומר, אני רוצה לדבר על הדבר הזה, על ראש ממשלה, לא משנה, על נשיא ארצות הברית, מה תגיד לו? לא, זה לא מעניין, אין עניין לציבור?
בהחלט, בוודאי שיש עניין לציבור. אני אתן לך את הדוגמה של גנדי, כי הייתה מאוד זועקת והייתי גם מורה בו באופן אישי. כשאני רואה את כל האנשים האלה שהן עטופות ומחוסות, ואתה לא יודע אפילו מי הן, ואני לא יכול להזים את הדברים, ובכל זאת עובדה מחליטה לבוא ולשדר את התחקיר, זה דבר שהוא מאוד בעייתי, כי זה מה שנכנס לזיכרון הציבורי. ככה היום זוכרים את גנדי, בגלל התחקיר הזה. וכשאתה חסר עונים, ואתה לא יכול לבוא ולפחות ללבן את הדברים, לפנות לאותם נשים, אתה יכול לתבוע אותם. עצם העובדה שהם חסינות מתביעה, זה דבר שהוא לא מתקבל על הדעת.
אנחנו חייבים לסיים. התחלנו את הזה, בוא נראה לאן זה יגיע. תודה רבה, עורך דין אילן בומבך.
תודה, כל טוב.
ולא הספקתי לשאול אותו על התירה של, של הליכוד ושס. אבל עכשיו למשהו אחר, אנחנו רוצים לדבר לקראת הפינוי של כפר שלם. שלום ליאל מאסרי, מוועד תושבי כפר שלם.
שלום, שלום וברכה, מה שלומך?
מצוין. איפה עומד תמונת המאבק היום? איפה אנחנו נמצאים? מבחינת כאילו, מבחינת הפינוי, מבחינת פיצויים, מבחינת מה אתם דורשים מהעירייה, ואיך העירייה והיזמים מתנהלים?
מבחינת הפינוי, כרגע אנחנו נמצאים במצב שבו יש החלטה שכל רגע הם רוצים להוציא אותה לפינוי תושבים על פי קריטריון שממש פשוט מזלזל ומנשל את כל מי שנמצא שם על האדמה הזאת.
מי זה הם? רק
עובדת. הם זה עיריית תל אביב וחלמיש ומנהל מקרקעי ישראל. בעקבות הפרויקט של נטע התחילו להריץ החלטות מתחת לאפנו בלי להתייעץ, מבלי לתת את דעתנו של ועד כפר שלם, וככה הם רוצים לנשל את כולם. זאת אומרת, הם אפילו גם את השמאות שהם נותנים עבור השטח זה לא מספיק למחסן בתל אביב.
אז יש מסע ומתן, אתם מנהלים מסע ומתן כספי, אמורה לעבור שם רכבת קלה, אמורים לבנות שם פרויקטים של דיור, תן לנו קצת רקע, זה נשמע,
כן,
אתה יודע, אנחנו... מי שלא מכיר את הסיפור, לא מבין מה בדיוק
קורה. נכון. מה שקורה בכפר שלם, כפר שלם זה נושא מאוד ארוך. הקפיאו את הפינויים שלנו, ופינוי בפיצוי כמובן, בעבור הזכות בקרקע, במשך 26 שנים. מאז 1996 יצא חוק פינוי בינוי שהיה מוסכם על כולם, והוא התחיל לעבוד. לאחר שנתיים, מאז שרון חולדאי עלה כראש עיריית תל אביב, והוא שותף 50% בחלמיש, שגם שותפה לפרויקט פינוי בינוי בכפר שלם, עצרו את הפרויקט וככה הקפיאו את כל התושבים. זה לא מענה.
אז איפה אנחנו, תראה, אייל, כי אנשים, זה, אתה יודע, יש פה, יש, צריך גם לא, יש גם את גבעת תמל, יש פה כמה מקומות. מה מעמדכם? לא, מה מעמדכם כרגע? האם אתם רגע לפני פינוי, כבר מדברים איתכם על פינוי?
הם מדברים איתנו על משהו כמו בנובמבר.
כן.
משהו בעקבות, אבל עוד הפעם, אני אומר שזה החלטות שהם לקחו ללא שיתוף, ללא הסכמה, לקחו החלטות שבעצם אומרות, אתם לא שייכים לקרקע הזאת. אתם גם, לא רק שאתם לא שייכים לקרקע הזאת, ההחלטות שלהם באות לפיצוי עם אותם תושבים שכן זכאים, שהם כבר לא קיימים בחיים. זאת אומרת, יש לנו כבר ילדים שממשיכים שם, בנים שממשיכים שם. הפיצוי שהם נותנים בעצם מעיף את כל תושבי השכונות מחוץ לתל אביב.
הבנתי, בעצם הטענה שלכם, הבנתי.
בגובה הפיצוי.
בוודאי, כי מה קורה? אתה גרת בתל אביב בכפר שלם, עכשיו יבואו יזמים, הם יבנו שם. התושבים המקוריים לא אמורים לגור, אתם אמורים לקבל דירות בתוך המתחם החדש שיבנה?
נכון.
נו, אז אתם בתוך תל אביב.
תראה, בכל, סליחה, בכל פינוי בינוי, כל פינוי בינוי נורמלי, נורמלי, בכל מקום. אתה מקבל שווה דירה, בית שווה ערך, באותו מקום.
נכון.
שיבנה חדש, כמובן, לא ישן, שיבנה חדש.
כן, כן.
היום שם מאורך, ארבעה חדרים, 100 מטר, שזה פשוט, אני מדבר איתך על אנשים שיש להם שם חצי דונם.
עזוב, אל תיכנס, אתה בוא תגיד לי מה אתם מקבלים, בחיית, יאללה, אנחנו כאילו, אנחנו לא יכולים להיכנס פה לשמיים.
אז אני אגיד לך, רק הזכאים, שהם ממש מעטים, לפי הקטרונים שהם קבעו, הם כבר לא בחיים כמעט, רובם כבר לא בחיים, מקבלים 1.7, שדירה שם שווה 2.6.
הבנתי, בעצם לוקחים את, אתה מבין יריב, בעצם
מבין,
לא
נותן. אני מבין, אבל יש לי עוד שאלה אחת, יש פה מאבק על גובה הסכום, או יש פה מאבק על זה שאומרים, אנשים שגרים מכפר שלם, אין להם זכויות בקרקע?
לא,
בדיוק. ולכן לא מגיע להם בכלל פיצוי, כי אתם גרים שם, פלשתם, אוקיי? זו השאלה.
זה שני ערוצים שונים, זה שני ערוצים. ערוץ אחד, זה שיש לנו זכות בקרקע, נקודה. אנחנו חיים שם מ-1948,
נקודה.
המשפחות שלנו חיות שם, זה נקודה, יש לנו זכות בקרקע. שתיים, אם אתה כבר בא לפנות ולפצות, אז בוא תיתן לנו קטריונים שמוסכמים על כולם, שהם מוגנים.
כן, שאתה תוכל להמשיך לגור בתל אביב. אוקיי, נכון. אנחנו נמשיך לעסוק בזה, בוא נראה מה יקרה בנובמבר, עכשיו אנחנו באוקטובר, שמענו אותך, מחר עיריית תל אביב תגיב
אנחנו
לדברים.
אנחנו כרגע, רק שתדע, אנחנו כן. במאבק, אנחנו מפגינים כל הזמן, אנחנו עושים את כל ההשתדלות שלנו כדי להוריד את ההחלטה הזאת מהפרק.
אייל, אני אמרתי לך, אני חייב לך, אני חושב שזה חשוב, המאבק הזה, ובפחות לסקר אותו, כי אנשים לא כל כך מסקרים אותו בכל הבלגן.
נכון.
ואנחנו נמשיך, והבטחתי ונקיים. תודה, אייל.
תודה רבה, אריאל.
בעיניי זה חשוב, אתה מבין? כי זה, אנחנו כל הזמן מתעסקים בדברים הפוליטיים
וכולי.
אבל בסוף אתה בא ואומר, כאילו מה, אתה יודע.
אני מסכים איתך לגמרי, ואני מעריך שתמצא לא מעט אנשי שמאל וחברי כנסת מהשמאל במאבק הזה.
אוקיי. תודה, יריב. אופנהיימר היה פה איתי, אנחנו נרגע. מישהו אומר לי, תרגיע שאת כולם שאתה לא הולך, אני בסדר, אני נרגעתי.
אני גם בסדר, למה לי לא
שואלים? אנחנו מפריק, אותך לא אוהבים, אסף נבוא, אחרת על השידור המשגל, אסף שוסטר, אחרי על השידור הצפון המג'וד בדר, בדיגיטל דוד זבולוני, אופריק לייכמן, רון שיין, להתראות, תודה רבה, נתראה מחר.